שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. מגישה, טלי ליפקין שחק. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה.
שלום לכם. במוקדם או במאוחר, רבים מאיתנו נתמודד עם מחלה קשה. נפגוש בה במעגל המשפחתי או החברתי, אנחנו או הקרובים לנו. המחלה הופכת להיות חלק מהחיים בהתמודדות היומיומית, במאבק על איכות החיים, על עצם החיים. לעתים קרובות מתקיים מתח בין הרצון העז להאריך חיים לבין ערך השמירה על איכות החיים. בפודקאסט שאלה של חיים ומוות, אנחנו מדברים על רפואה פליאטיבית המהלכת על התפר העדין שבין איכות החיים ואורך החיים. פירוש המונח רפואה פליאטיבית, טיפול רפואי תומך שנועד להקל מכאוב וסבל, לשפר את איכות חייהם של חולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. הטיפול הפליאטיבי משמעותי בעיקר בשלב שבו המחלה לא מגיבה עוד לטיפול מרפא. נדבר עם מגוון מומחים מעולם הרפואה, בעזרתם נבקש להסביר מהו טיפול פליאטיבי ומתי יש לפנות אליו, איך לקבל החלטות רפואיות לא פשוטות, מה מקומה של המשפחה בתוך התהליך הזה, איך שומרים על תקווה וכיצד מתכוננים לפרידה. היום אנחנו מדברים עם לבנת וידר, עובדת סוציאלית, הדסה עין כרם, שלום לך.
שלום וברכה.
את עובדת סוציאלית של בית החולים, של חולים בכל המצבים.
נכון.
אבל גם לאלה המגיעים לשלב של הטיפול הפליאטיבי. איך מביאים להם, איך מגישים להם את השלב הזה?
זה באמת תלוי. יש כאלה שאני מכירה אותם היום ההבחנה, ומלווה אותם כבר שנים. וכשמגיעים לשלב הזה, זה חלק מרצף. ויש כאלה שאני מכירה אותם רק בשלב הזה, שהם מאושפזים, שהם עברו בית חולים, שהם עכשיו בשלב פחות טוב של ה... מחלה וההתמודדות, וכל סיפור הוא קצת אחר, אבל לכולם זה מין שלב כזה שהוא, הם והמשפחה מתמודדים עם משהו חדש, למרות שהם כבר שם, והם בתוך המחלה, והם בתוך הטיפולים, יש משהו בשלב הזה, שכשהרופא אומר שאין טיפול משמעותי למחלה, זה שם אותם במקום חדש, אחר, מפחיד, גם לפעמים קצת הקלה, שאין עכשיו עוד איזה טיפול, אין עוד איזה כימותרפיה שצריך לקבל, עוד הקרנות שיש. אז לחלק זה אפילו הקלה ותחושה שעכשיו אני קצת נח מהטיפולים, ולחלק זה משבר מאוד מאוד גדול ותחושה שאולי ויתרו עליי, מה אין שום דבר, לא יכול להיות. צריך למצוא משהו. זה משתנה מאדם לאדם, ממשפחה למשפחה. גם איך זה הגיע, מי אמר את זה, איזה שלב הוא נמצא נפשית מול המחלה שלו. וכל פעם מחדש צריך למצוא את הדרך הנכונה, להיות עם האנשים במקום שהם נמצאים, לא במקום שאנחנו רוצים שהם יהיו, אלא במקום שהם נמצאים בו.
אז כשאת אומרת לבנת וידר, תלוי מי אמר להם ואיך אמרו להם, את אמורה להיות שם גם כדי לכוון את האופן שבו זה יובא אליהם לפני שאת מגיעה עם השלב הפליאטיבי שמתבקש.
נכון, נכון. חלק מהעבודה שלנו זה באמת לשבת לפני עם הרופא, או עם בני משפחה משמעותיים, שלפעמים הם אלה שמלווים, ולהכין אותם לשיחה, כדי שהם גם יוכלו להכיל יותר טוב אחר כך את האדם ששומע. ולמדנו עם השנים שהדבר הכי טוב לעשות, זה באמת לעשות שיחה משפחתית ביחד. אחרי שאנחנו מדברים עם הרופא, מסבירים לו קצת על המשפחה, על מוקדי התמיכה, על מה החולה חושב עכשיו, על איפה הוא נמצא מול זה. ממש עושים הרבה פעמים פשוט שיחה, מפגש, רב משתתפים, גם עם בני המשפחה, גם עם החולה עצמו, ומשוחחים, לא בשביל בדיוק להגיד כמו לשמוע, לשמוע איפה הם, להגיד קצת איפה אנחנו חושבים, ולא משהו חד-מימדי שפשוט אינפורמטיבי, אלא איזשהו להכניס אותם לתהליך הזה, שאנחנו עכשיו בהתלבטות, אנחנו חוששים לגבי הטיפול, כרגע הטיפול נראה שהוא יותר מזיק ממועיל, איך אתם רואים את זה, משהו שהוא קצת יותר משתף, ומכניס אותם לאט לאט לתהליך הזה.
את אומרת אותם, ואותם זה אוסף של אנשים שלא בהכרח מדברים בכל אחד, ושבאים עם המטענים ועם אפילו הפתולוגיות לפעמים המשפחתיות.
והם גם לא נמצאים באותו מקום. ולכן אני אומרת שדווקא כשעושים שיח כזה, זה מאפשר את זה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פה באיזה סוג של שיחה. אנחנו רוצים לשמוע גם איך אתם רואים את המצב הרפואי, ואיך אתם מרגישים, ואיך אתה מרגיש האדם עצמו שהוא החולה. וזה מאוד מפתיע לשמוע מה שקורה בשיחה הזאת. הרבה פעמים הם עושים את העבודה במקומנו, והם אומרים בעצמם, הוא לא יכול, אי אפשר לעמוד בעוד טיפול, זה פשוט לא הגיוני, הוא כל כך חלש, צריך לתת לו לנוח. לפעמים זה מגיע משם, ואז זה מייתר את המקום, את ההודעה הרשמית שאומרת שעכשיו אנחנו, אין שום טיפול משמעותי שיכול לעזור למחלה. זה מאפשר איזה סוג של מעבר לה, אז בוא נראה איך הוא מרגיש, אז בוא נראה איך הוא מתאושש, אז בוא נחשוב ביחד מה נכון עכשיו. ויש מקרים שפתאום הגיע סיטי מאוד לא טוב, או משהו כזה, ובאמת צריך לשתף, ואז זה פחות תהליכי, או שיש איזה שבר גדול שאי אפשר להימנע ממנו. כשמישהו שנמצא באיזה טיפול, והוא מרגיש ממש טוב, ויש איזושהי בדיקה שמראה שהמצב הרבה פחות טוב, וצריך לשתף אותו בגרורות חדשות, או באיזו התפרצות של המחלה. זה באמת מקום מאוד כואב וקשה, ואין איך לדלג עליו, אבל אפשר לה, שוב, הוא לא בוער. המקום הדחוף הוא לא המקום הנכון פה, אלא באמת, שוב, אפשר לשבת רגע, לנשום, ולחשוב איך אנחנו מעבירים את האינפורמציה בצורה שאפשר להתמודד איתה, בצורה שאפשר להקל אותה.
אבל כשהמשפחה אומרת, הוא טוב לו עכשיו שינוח מטיפולים, בשעה שהחולה עצמו אולי דווקא מרגיש הפוך. הוא לא מוכן עכשיו להודות בכישלון או במבוי הסתום הזה. לא, הוא רוצה לתת עוד פייט.
אז קודם כל, המחויבות שלנו אין מה לעשות. מבחינה רפואית היא קודם כל החולה עצמו. והרבה פעמים באמת מקשיבים לו, ונותנים לו את האפשרויות, אבל הרופא יכול למשל להגיד שהוא מרגיש שטיפול כזה או אחר, הסיכון גדול מהסיכוי, הסבל, זה יותר מסוכן לתת אותו מאשר לא לתת אותו. ואז אפשר לחכות, לחכות למחר, לחכות למחרתיים, לראות איך זה מתעכל, לחשוב עוד פעם. זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא, חלק ממנו זה החלטה רפואית, אבל חלק גדול ממנו זה כמו שאת אומרת, זה איך, מה טוב לחולה כרגע, האם הוא מסוגל להיות עכשיו במקום של אין שום טיפול, והיום אני הרבה מאוד שנים בהדסה, ודברים מאוד השתנו. בעבר באמת היה איזה קו טיפול מסוים, ראשון, שני, שלישי, וזהו, ופחות או יותר לא היה. אבל עם השנים יש כל כך הרבה קווי טיפול, שתמיד אפשר משהו לתת. השאלה האמיתית היא רק, כמה זה יועיל מול כמה זה יזיק, מה המחיר של לתת עוד סוג של קו, עוד סוג של טיפול. ופה זה באמת מאפשר סוג של מסע ומתן, של שיח, ויש הרבה מאוד מהחולים שכשמדברים איתם על זה, ומשתפים אותם בדאגה שלנו, שהטיפול יכול לעשות להם תופעות לוואי מאוד קשות, ושלפעמים דווקא הפסקה מהטיפול יכולה לתת לתחושה יותר טובה, יש משהו שנרגע שם. אבל זה תהליך. ולכן מאוד מאוד חשוב איך אנחנו מתווכים את המידע הזה לחולה. שזה רופא שהוא נותן בו אמון, שזה צוות רפואי שנותן, לפעמים אחות שמאוד קשורה אליו נמצאת בשיחה, אנחנו, העובדות הסוציאליות, יש פסיכולוגית שמלווה שחשוב שהיא תהיה שם. אחרי השיחה הזאת תדבר איתו, תבין מה הוא הבין, מה הוא חושב, לאן זה לוקח אותו. יכול להיות שהוא יגיד בסדר ולמחרת הוא עוד פעם יבקש טיפול. זה בסדר. יש מין מחול כזה שהוא יכול ללכת הלוך וחזור. כמו כולנו, בכל תחום בחיים. אנחנו לא מקבלים החלטה וגמרנו וזה מאחורינו.
חוץ מהמחשבה שיש פה איזו תחושה של דחיפות, כי זה החיים תלויים מנגד, זאת אומרת, המוות מרחף שם, וטעות יכולה להיות ממש גורלית.
נכון, נכון. אז יש באמת שלבים, דווקא בשלבים המוקדמים, הרבה פעמים הרופאים מאוד רוצים לתת טיפול, ומרגישים שזה הצלת חיים, והחולה שמרגיש טוב אחרי ניתוח, או חולה נגיד אחרי, נניח, סרטן שם, הוציאו את הגידול. היא שומעת כימותרפיה, היא לא רוצה לשמוע על זה בכלל, זה נורא לא בריא, זה היום ונורא, ינשור לי השיער, אני חלשה, זה לא מתאים לי. אין לי עכשיו את הגידול, הוצאתם אותו. מה, זה קצת ישפר סטטיסטיקה? אני לא מאמינה בכימותרפיה, אני אוכל בריא, אני אעשה ספורט, והרבה נשים בוחרות בזה. ודווקא פה הרופאים מאוד רוצים לתת את הטיפול. ואז יש פער מאוד מאוד גדול, בין רופא שאומר, ממש מרגיש את הדחיפות, אומר, מה, איך את לא לוקחת בשתי ידיים את הסיכוי שבסדר, אז יש 3 חודשים, 30 קשה, בואי איתי איתנו. והחולה עצמה אומרת, אני עכשיו בריאה, אני מרגישה בריאה, תעזבו אותי. פה יש איזה פער מאוד מאוד גדול. דווקא בשלב היותר מתקדם הפליאטיבי, אנחנו לא מדברים על איזו תחושה של, אם הוא ייקח את הטיפול הזה, הוא יבריא לגמרי, ואם הוא לא ייקח את זה, הם מחרו. להפך, דווקא פה יש לנו את הנשימה, להגיד, רגע, רגע. לא חד משמעי, שני אנשים שונים יבחרו אחרת. אחד יגיד, לא אכפת לי לסבול עוד כימותרפיה, אפילו שזה ייתן לי עוד איזה חודשיים, זה שווה לי, כל יום בשבילי הוא עולם. ואחר יגיד, אני לא מוכן יותר לשמוע על טיפולים. ולכן, זה לא חד משמעי רפואית, כי אין פה איזה, זה לא שלב שאנחנו באמת, יש לנו איזה תרופת קסם להציע שהחולה יהיה עכשיו בריא לגמרי. אלא הוא יכול לקבל, אולי, אם הוא יגיב, עוד תקופה עם קצת פחות מסה גידולית אולי. וזה מקום שמאפשר לנו באמת שיח אמיתי ופתוח עם המשפחה, עם החולה, עם עצמנו, מה מוביל אותנו, למה אנחנו חייבים תמיד להציע טיפול, זה צורך שלנו, זה צורך של החולה, מי בפרונט?
שפה המקום של עובדת סוציאלית, אין לך את המטען של ה... נניח היוקרה המקצועית שאת רוצה עכשיו לשלוף את מיטב הטכנולוגיה הרפואית ואת החידושים הכי גדולים, גם להתנסות בהם וגם להצליח איתם, אלא את באה מהמקום, מהמקום המקשיב.
נכון.
את איזשהו גורם מגשה אולי, אבל את לפעמים גם מרגישה שאת נמחצת בין הכוחות הטקטוניים האלה?
שאלה מצוינת. אז קודם כל את צודקת שיש משהו ניטרלי במקצוע שלנו, שאנחנו לא חלק מה, לא מהרפואה ולא מהמשפחה, וזה מאפשר לנו להסתכל על זה מהצד. וזה יתרון מאוד גדול. לפעמים אני כן מרגישה, יש לך קשר עם משפחה, והרופא מציע משהו, או שהוא חושב שלא צריך במשפחה, עוד בעניין של בוא נמצא, וממשיכים לחפש, ובאינטרנט וככה, ואת כאילו לא מצליחה, את לא מצליחה להיות גשר טוב. אז זה תחושה קשה. אוכל להגיד שפה אני בדרך כלל משתדלת להיות יותר בצד של ה... משפחה והחולה, כי זה המנדט שלי, גם אני פחות מבינה באמת במקום הרפואי. אבל המקום הבאמת מוחץ הוא בתוך המשפחה. איפה שאני מרגישה ממש נמחצת, זה כשהמשפחה בעצמה כותבית, באיפה שנמצאים, למשל שהבן של אדם מבוגר יגיד, אל תגידו לו שאין טיפול, זה יהרוג אותו, תעזבו את זה. והבת אומרת, חייבים לשתף אותו. אין, אבא הוא תמיד מחליט, הוא צלול, אין דבר כזה. והם שניהם, אני מרגישה באיזשהו סוג של קונפליקט, שם אני הכי מודאגת. כי אני יודעת שבסופו של דבר הם צריכים לחיות עם זה, עם כל החלטה שתהיה. ואז זה מקום שהוא, אני הכי מתגייסת לראות איך אני מתווכת, לא כל כך בין הרופא למשפחה, אלא בין המשפחה בתוך עצמה. איך נגיע לאיזה מקום שכולם יוכלו איכשהו לחיות בשלום עם מה שיקרה. יש לי ממש דוגמה על זה, היה לנו חולה מיוחד במינו שהיה לו מלנומה גורתית. והוא היה מאושפז באונקולוגיה, להקרנות, כי היה לו גורות מוחיות. והוא קיבל גם את המודל שזה סוג של כימותרפיה, שהשילוב ביניהם ביחד הוא הטיפול. ויום אחד לא הורידו אותו להקרנות, כי הרופאה חשבה שהוא חלש מדי לעמוד בזה. ואשתו אמרה, איך לא אמרו לו שלא מורידים אותו, ושלמה לא מורידים אותו? והבת אמרה, הוא לא רוצה לדעת, אם היה רוצה לדעת, הוא היה שואל, תזבו, לא צריך להגיד הכל. והם שיתפו אותי בדילמה, ובאנו את הרופאה. ואמרתי להם, שתיכן צודקות כנראה, זאת אומרת, באמת, יש חלק שלא רוצה לדעת, ויש חלק שממש מגיע לו לדעת, זה אין פה נכון ולא נכון, בוא ניתן לרופא לדבר איתו, היא תבוא הרי, היא תבוא אליו, היא תסביר לו, בוא נראה מה הוא שואל, בוא נראה איך היא תענה, ניסיתי ככה איכשהו, ואני מודה שכאבה לי הבטן, משפחה נהדרת, מגובשת, אוהבת, אני רוצה שכולם ילגישו טוב עם, מה שנאמר ולא נאמר לו. נכנסה רופא, רופא נהדרת, ואומרת לו, מה שלומך היום, איך אתה מרגיש? הוא אומר, לא הוריד אותי עוד להקרנות. אז היא אומרת לו, כן, אני אמרתי לו להוריד אותך היום. אבל איך זה יכול להיות? אני, זה הטיפול הכי חשוב שיש בשביל לחדור את המוח. אז היא אמרה, נכון, אבל מצד שני, אתה מאוד חלש, אני דואגת גם לך, לא רק לטיפול. אז הוא אומר, אז מה יהיה? הוא אומר, אתה ממשיך לקבל את הכדור, את התמודל. הוא אומר, אבל זה מספיק למה שיש לי בראש? אז היא אמרה, זה הכי טוב שאני יכולה לעשות כרגע. אז אמר, אני יודע, אני מכיר אותך, יש לך קשרים בכל העולם, אז אני מבקש שאת תבדקי אם יש עוד משהו שאני יכול לקבל במקביל למרות המצב שלי. היא הלכה, נשארתי איתו בחדר, והוא אמר, תקשיבי, זה לא התוכנית, את יודעת, אני אוהב שדברים הולכים לפי התוכנית, זה לא התוכנית. וראיתי שהוא עצוב יותר ומודאג יותר, בלי שום ספק. אבל אז הוא אמר לי, אבל אני סומך עליה, את יודעת, אני סומך עליה, מה שאפשר היא תעשה. וכשיצאתי אליהן, אל הבת ואל האימא, בקצת חששות, לא ידעתי איך הם יהיו, שתיהן חיבקו אותי, זה היה לפני הקורונה, שתיהן חיבקו אותי. והבנתי שבאמת אפשר להיות במקום הערפילי. הבת אמרה, את רואה? איך הוא שלח את הרופאה לכל העולם? הוא לא רוצה לדעת. והאמא אומרת, הנה, אין סודות, הוא יודע שהוא לא יורד להקרנות. הבעל שלי, האינטימיות שלי חזרה, אין סוד. אז זה בסדר, זה להיות במקום שמותר לדעת ולא לדעת, לדעת קצת, לדעת לאט לאט, זה בסדר.
יש לך תחושה לפעמים, לבנת וידר, ש... החולה יודע כשמדברים על הראש שלו, שלא בנוכחותו?
יש כאלה שאפילו מבקשים מאיתנו לדבר מעל הראש שלהם. זאת אומרת, יש כאלה שממש אומרים לנו, כל מה שקשור לזה, דברו עם אשתי. באמת, מבקשים מההתחלה לא לנהל את הסיפור הזה. היה לי מישהו שאומר, אני סומך עליהם, אני רוצה לקבל. יש כאלה, אנשים מאוד פשוטים מבחינת ההשכלה הרפואית שלהם, והם free control, והם צריכים לדעת כל כדור שמכניסים אליהם לברטה וכל דבר. אז אני חושבת שצריך להתאים את זה. אדם שחשוב לו להיות בעניינים, ואנחנו עושים את זה מעל הראש, זה עוול בלתי רגיל. ולאחרים זאת הקלה עצומה. אז אני חושבת שלפעמים אני משתפת אפילו אנשים מסוימים, אני אומרת להם, תקשיב, אשתך רוצה שיחה עם רופא. זה בסדר שנשב ונדבר איתה? הוא אומר, בטח, תדברו, היא צריכה לדעת, תדברו איתה. אתה רוצה להיות בשיחה? לא, 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 תעזבו, תדברו. אז זה בסדר. אז זה מעל הראש שלו, ברצונו, ברשותו, ואפילו בבלקת הדרך שלו.
את מדברת על טיפולים רפואיים, שהם השלב שלפני או המקביל לטיפול הפליאטיבי, שלשמו הפודקאסט הזה מתקיים, שזה בא כבר בצד הטיפול המרפא, או במקום הטיפול המרפא. ששם ההחלטות הן... הן יותר נוגעות לאיכות של החיים שנשארו, ובאיזשהו אופן מנהלות את לוח הזמנים אל הסוף.
נכון. אז יש באמת את המקומות שאין מנוס מלשתף. שאלה רק איך לשתף. ואנשים שונים זקוקים להשתתפות שונה. אני כן זוכרת אישה שהייתה שנים אצלנו עם סרטן ריאות, מאוד מתקדם, הכרתי אותה, היא שברה כל סטטיסטיקה, באמת, כל פעם היה איזה טיפול שנתנו לה, והיא לקחה אותו לקצה, והגיעה למחלקה אחרי הרבה מאוד שנים אצלנו, והיה ברור שעם כל השפנים שיצאה מהכובע שלה ושלנו, היא, זה לא יהיה עכשיו. ואז משפחה שלה פעם, בדרך כלל היא הייתה באה עם חברה בכלל, לא הכרתי את הילדים שלה, הכרתי אותה מהסיפורים שלה, פעם אחת הם באו לפגישה גדולה איתה, אז אני הייתי, אבל לא בשוטף. אז כל הילדים היו איתה כל הזמן. והם אמרו לי, תקשיבי, אנחנו, אמא רוצה ללכת הביתה, אנחנו לא יודעים מה היא מבינה, מה היא יודעת, מה היא, צריך לדבר איתה. אמרתי לה, בוודאי, אמא שלכם לגמרי, לגמרי, בעניינים הייתה כל הזמן וגם עכשיו. אמרת, אבל אנחנו רוצים להגיד לדברים, אנחנו לא רוצים שהיא תבין מזה שחלילה, אנחנו איבדנו תקווה לגביה. נכנסתי אליה, ואני אומרת לה, תיות, כל הילדים שלך פה, אמרת, אני יודעת, תקשיבי, תשחררי אותם, תגידי להם כבר ללכת. אמרתי, אבל הם מודאגים, הם רוצים להיות איתך, הם דואגים לך. אז היא אמרה, ממה הם דואגים? הרי כולנו יודעים שאני לקראת הסוף, ושאני כל כך אוהבת אותם, ושאני עוד מעט אסליח הביתה, כי אני רוצה שהסוף יהיה בבית. אז תגידי להם שאין להם מה לדאוג. הם דאגו לי כל השנים כל כך יפה, וכרגע מה שצריך זה רק באמת שיהיה לי את הטיפול הכי טוב. ואת זה היא יכלה להגיד לי, אבל אליהם, להם היא לא יכלה להגיד את זה, והם באמת הרגישו שיש איזה פער, וזה אפשר סוג של שיח אחר, הם יכלו לבוא, לחבק אותה, לנשק אותה, לנסוע הביתה, הם היו קיבוצניקים, ואחר כך היא השתחררה לשם, ובסופו של דבר, כבקשתה, היא נפטרה בבית.
מה העמדה שלך לגבי תקווה? בהנחה שתקווה עלולה להיות גם תקוות שווא?
אני לא רואה חטא מאוד מאוד גדול בתקוות שווא, אלא אם כן זה מנהל, זה באמת גורם למשהו, באמת לתת טיפול שגורם סבל מיותר לחולה או דברים כאלה. אני חושבת שתקווה היא, אי אפשר בלי תקווה. תקווה היא משהו מאוד בסיסי בחיים שלנו. התקווה יכולה להשתנות מיום ליום, מרגע לרגע, היא יכולה להשתנות גם לחולים וגם לבריאים. אנחנו מקווים דברים אחרים. אם אנחנו ניקח כפרפרזת הקורונה, בהתחלה קיווינו שזה בסין. כשזה הגיע לפה, אמרנו, בסדר, זה כאן, אבל זה קטן, היה גל ראשון, נגמר. וכל פעם אנחנו מקווים, עכשיו זה תקוות שווא, אנחנו היא פה, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, אבל זה מחזיק אותנו, זה מחזיק אותנו עוד קצת. אם אומרים לנו מההתחלה, שאנחנו הולכים להתקע עם המסכות האלה, ועם הריחוק החברתי הזה, לפחות שנה, לא היינו עומדים בזה. השלבים האלה, הם מחזיקים אותנו. אז אני חושבת שכש... אדם מקבל הבחנה ממארת, בהתחלה אין לו שום הגנות, הוא באמת חשוף לגמרי לפחד המוות, אבל מהר מאוד הוא מתארגן, ויש טיפולים, וזה נותן תקווה שהיא לא תקוות שווא, הוא כרגע כאן, הוא מקבל טיפול, והטיפול עוזר. הוא לא מרפא אולי את כולם, המחלה יכולה לחזור, אבל העובדה שכרגע הוא שמור, והוא מתפקד, היא תקווה אמיתית. בשלבים היותר מתקדמים יש גם תקווה. יש תקווה שהיום לא יחב לי, יש תקווה ש... אני אספיק לברית של הנכד, יש תקווה שהטיפול שעכשיו אמרו לי שהוא ניסיוני ואין הרבה סיכוי, אבל אולי בכל זאת יפתיע את העולם. אז זה שווא, זה לא שווא, זה סוג של משהו שמחזיק, שנותן רצון לקום בבוקר. יש קטע שאני הבאתי, אם זה מתאים לקרוס, מישהי שהיא בעצמה הייתה חולה עם סרטן גורתי, שמחה יעל פזאלו, אני לא הכרתי אותה, אבל היא כתבה חלק על אי הידיעה בשלום. אני חושבת שזה... חשוב, קודם כל לנו הצוות לדעת שיש אי ידיעה בשלום, וגם לאנשים שאנחנו מטפלים בהם. תקווה אינה מפירה את המסתורין. אין בה תביעה של ממש ביחס לעתיד, כשם שאופטימיות היא עמדת הווה, ואין בה תביעה של ממש ביחס לעתיד. אופטימיות היא עמדה עכשווית. היא התשובה לשאלה, מה אני רואה כאשר אני מתבוננת על החיים. אופטימיות תהיה ראיית מה שיש בהם, ופסימיות תהיה המצאה של מה שאין. כאשר אישה רואה את מה שיש בחייה, אין היא עסוקה בהשערות על מה שאין, על מה שיכול היה להיות. בקו העדין הזה, קו שמוביל בין העבר לעתיד, קו שבו אני משתדלת להתמקם מיד ברגע הנוכחי בהווה, התקווה היא המצפן שמורה לי את הדרך. התקווה היא החלון שדרכו נושבת רוח רעננה של חופש ושל אפשרות. וגם של אי ידיעה. ביותנו בני אנוש אנחנו נידונים לחיים של אי ידיעה. תקווה עבורי היא קבלת אי הידיעה בשלום. ההסכמה העמוקה לא לדעת את העתיד. הקבלה את אי הידיעה מתוך שלום ואהבה פותחת שער אל החיים ברגע הזה. וכשהשער הזה נפתח, נכנסות דרכו גם תקווה, קבלה, אמונה, אהבה ושמחה. שמחה בחיים כפי שהם באים בכל רגע ורגע. תמיד חדשים, תמיד לא ידועים.
זה מה שאומרת הכותבת.
נכון.
אבל הפסיפס האנושי הוא אינסופי.
אינסופי.
ואת צריכה להיות שם גם כדי לזהות, לקטלג את מי שאת רואה, ולדבר בהתאם, גם לתווך אותו לצוות הרפואי. את מודעת לפעמים שבהם הצוות הרפואי חלוק בתוך עצמו, והחולה ומשפחתו נחשפים לזה, בין אם במישרין או בין אם במרומז, וזה מקשה עליהם להתמודד, זה מחליש אותם?
זה נכון שזה מה שהיא אומרת, אבל אני מביאה את זה כי אני חושבת שהצוות הרפואי צריך להחזיק בעמדה הזאת בעצמו. זאת אומרת, צריך להיות לנו איזושהי אופטימיות ותקווה שלא משנה מה יהיה, גם המשפחה, גם החולה, וגם אנחנו נוכל להתמודד עם זה. שיש לנו את היכולת להיות שם גם כשזה כואב וקשה ומכעיס גם. זאת אומרת, אנחנו גם מתמודדים, זה לא דיברנו, המון עם כעס. כעס של המשפחה, כעס של החולה, על האחות בלילה, על העובד סוציאלית בבוקר, על הביטוח לאומי שלא שילם, על התרופה שלא הגיע, על הכל, הרבה מאוד כעס. שהוא דרך אגב אנרגיה שאפשר להשתמש בה גם. זאת אומרת, זה לפעמים אנחנו מעדיפים את זה מאשר דיכאון, את התחושה שאין מה ואין למה ואין אפילו למה, על מה לכעוס מרוב ש... אז זה נכון שאנשים שונים מביאים איתם משהו שונה אלינו, בשלבים האלה, אבל זה מאוד מאוד תלוי בנו, הרופאים והאחיות והעובדים הסוציאליים, איך אנחנו מצליחים להבין איפה האדם נמצא, ולהיות איתו במקום הזה.
היית אומרת לבנת וידר שבמערך הפליאטיבי, בטיפול הפליאטיבי, בשלב הזה, הדבר הכי משמעותי הוא ההחלטה עד מתי ואיך?
הכי משמעותי, עד מתי זה שונה, כי באמת כמו שאת אומרת, יש כאלה שימשכו את זה יותר, אבל איך הוא תמיד משמעותי. זאת אומרת, איך אנחנו שם, איך אנחנו עושים את זה.
אבל גם איך לסיים.
כן.
כי חולה, או בני המשפחות, וחולה בכל גיל, ובני המשפחה שמתקשים להיפרד, כשמגיעים לשלב הפליאטיבי, יש שיקבלו את זה בהקלה, כי אפשר להפסיק באמת עם הטיפולים שקשים לחולה, וקשים למשפחה שצריכה להתמודד עם זה. נכון. חלק מההחלטות באות מתוך נקודת המבט של בן המשפחה שמתקשה לראות בסבלו של האחר, שהופך לסבלו שלו. ואז שמחים שהגיעו, יש איזו הקלה, לא שמחה.
נכון.
בשלב הפליאטיבי. אבל אחר כך אולי תהיה גם חרטה. למה מיהרנו כל כך? אולי חשבנו על עצמנו ולא על החולה? אולי היה נכון לא לוותר ולעבור לשלב הפליאטיבי שהוא סוג של ויתור?
אז פה אני חושבת שלפעמים הרפואה צריכה להיות זאת שלוקחת אחריות על זה, ולא המשפחה. היה לי עכשיו במשפחה שהבת מאוד שמחה לשמוע שאנחנו חושבים שאמא צריכה לעבור להוספיס, כי הטיפול בה היה מאוד מאוד קשה. ואחר כך היא אמרה לי, רגע, אבל אולי אני מקדימה פה משהו. אמרתי לה, את באמת חושבת שאם היינו חושבים, הצוות, שיש משהו משמעותי לתת לאמא שלך שהוא לא טיפול תומך מיטבי, אז היינו חושבים להציע לה את זה? ואת רואה את ההקלה. ולפעמים הם מתקשרים אליי גם אחר כך, תגיד, יכול להיות שהיה משהו, אז זה חשוב, ודרך אגב, לכולם באמת, יש את הטלפון שלנו, ואנחנו זמינים להם גם אחרי, למשפחה כמובן, אבל זה כל כך חשוב, כי לפעמים איזה שיחת טלפון אחת כזאת, שפתאום יש איזה הרהור, שבדיוק על מה שאת מדברת, שהוא כל כך קיים, כל כך, אולי היינו יכולים עוד משהו, ואז הם שומעים את הקול שלי, ואנחנו ישבנו ביחד, אתם זוכרים? הרופא אמר, שזה הדבר הכי, הכי טוב שאפשר להציע כרגע. זה לא את אמר. אז יש איזו הקלה, זה באמת לא שלהם. יש באמת לרפואה, ואני מאוד אוהבת להשתמש בזה, הרפואה מוגבלת, היא מתקדמת, היא גאונית, המדע הוא באמת דבר נפלא, אבל היא מוגבלת עדיין, היא לא את הכל, ולא תמיד יש לה פתרון טוב, ולא תמיד יש לה טיפול נפלא להציע. זה לא שאתם לא עשיתם, זה שיש מגבלה אובייקטיבית, ואני חושבת שפה יש לנו תפקיד מאוד גדול, כי מי שבסופו של דבר יישאר עם זה, זה המשפחה.
לבנת וידר, עובדת סוציאלית, הדסה עין כרם, תודה שדיברתי איתנו.
בשמחה, תודה לכם. תודה.
שלום.
שאלה של חיים ומוות. שיחות על רפואה פליאטיבית. הסדרה הינה מיזם של החוג הפליאטיבי בהמטולוגיה ומוגשת כשירות לציבור בחסות חברת תקדה. הגישה טלי ליפקין שחק. ערכה והפיקה מאיה גייר. ביצוע טכני פודקאסטיקו.